פרשת קדושים, ההקדמה. תאווה מאייה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע. תאווה מאייה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע. החלק השני של הפסוק מובן. תאוות כסילים, הכסיל הוא הטיפש, השוטה. אז לאדם מבין, אדם חכם, אומרים לו כדאי לך להתרחק מהרע, סור מרע ועשה טוב, סור מרע, אל תתקרב לרע. אבל אצל הכסיל זה להפך, אתה אומר לו סור מרע, זה רע בשבילו, כי הוא רוצה, כי הכסיל ההפך, רוצה להתקרב לרע. אבל זה החלק השני של הפסוק. עכשיו בחלק הראשון של הפסוק, אם היה כתוב תאווה תערב לנפש בלי המילה נהייה, אז אפשר היה להבין תאווה תערב לנפש. התאוות הן ערבות לנפש, כן? האדם כשאדם תאב, יש לו תאוות, אז הוא חושב שהם, הוא מרגיש שהם ערבות לו. אבל צריך להבין מה 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 המשמעות של המילה נהייה פה. אז נראה איך שהוא מסביר.
רש"י מסביר, תאווה נהייה הקדוש ברוך הוא מתאווה שיעשו ישראל רצונו, בהיות אהבתו באה
הערבה. זה לא הפשט. נראה איך שהוא יסביר. רגע אחד. שלמה המלך עליו השלום, הנה, שלמה המלך עליו השלום יזהיר בכתוב הזה על האדם שלא יימשך אחר התאוות, כן? שלא יימשך אחר התאוות, אלא שיכניע אותם ויסלקם מעליו, כי כל המסלק אותם מעליו ומתגבר עליהם, הנה הוא במדרגת מלאך, וכל המגביר תאוותיו עליו, הנה הוא במדרגת בהמה. שהרי מצינו במעשה בראשית שהיו כל הנמצאים כולם ביום שישי קודם שנברא אדם. זאת אומרת, לפני שהאדם הראשון נברא, כבר כל הנמצאים נבראים, כבר כולם, את הקדוש ברוך הוא ברא את הכל כבר לפני שהוא ברא את האדם. אבל הוא, אבל בתוך הנמצאים יש, כמו שהוא אומר, כל הנמצאים כולם ביום שישי קודם שנברא האדם, על שני חלקים, שכליים וארציים. זאת אומרת, יש נבראים עליונים, הוא קורא לזה שכליים, ונבראים תחתונים ששייכים לעולם הזה. שכליים הם הנבראים העליונים, שהם שכל גמור נבדל מן החומר. ארציים הם האילנות והצמחים ושאר בעלי החיים, שהם חומר גמור, אין בהם שכל. ושני חלקים אלו יעשו פעולותיהם שנתמנו עליהם, אלו בשכל ואלו בטבע, וכל אחד מהם מוכרח בפעולתו. את הנבראים העליונים שהם רוחניים, והנבראים התחתונים שהם חומריים לחלוטין, כן, חומריים לחלוטין, כל אחד מהם מוכרח בפעילתו. במילים אחרות, אין להם בחירה, זה בשכלו וזה בטבעו, ואין מונע לאחד בהם. ולפיכך חיווה החוכמה לברוא ביום שישי נברא שלישי מורכב מהם, הכוונה משותף משניהם, הכוונה משכל ומחומר, והוא הכולל אותם בשכל ובטבע. בשכל כמין השכלים הנפרדים, ובטבע כמין הארציים, וזהו האדם. זאת אומרת, האדם הוא מורכב, יש בו, זאת אומרת, לפני בריאת האדם יש, כמו שאומר, נבראים שהם כולם רוחניים, או נבראים שהם כולם חומריים, או זה או זה. בבריאת האדם הקדוש ברוך הוא בורא יצור שיש בו גם את הצד הרוחני השכלי, כמו שהוא קורא לו, וגם את הצד החומרי, כן, והייתה פעולתו שכלית וטבעית לא הכרחית בשני חלקים כי אם רצוני. זאת אומרת, בנבדל מהנבראים הרוחניים שאין להם בחירה והנבראים הגשמיים לחלוטין שאין להם בחירה, האדם מורכב גם מחומר וגם מרוח, ויש לו בחירה, יש לו בחירה בשני החלקים שלו, גם בחלקים הרוחניים וגם בחלקים הגשמיים שלו. זה מה שהוא אומר, וזהו האדם, והייתה פעולתו שכלית וטבעית לא הכרחית בשני חלקים כי אם רצונית, שהרי הבחירה והרצון בידו שימשוך, הכוונה שימשך לאיזה צד שירצה, אם אחר השכל או אחר הטבע שהוא התאווה. ואם הוא זריז ויצא ונלחם בתאוות ההם, הנה נתפשט מהחומר ובא במדרגת מלאך. ואם יימשך אחריהם, הנה נתפשט מן השכל ובא ממדרגת הבהמה. כי כן אדם הראשון, עד שלא חטא והתאווה תאווה, היה מלאך השם צבאות, כולו שכל גמור יפה ומום אין בו, כמו שכתוב בפסוק בשיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. והיה ראוי שיחיה לעולמים כאחד מן המשרתים העליונים, והונח בגן עדן הארץ שהוא מבחר המקומות. וכיוון שחטא ונמשך אל התאוות, נתפשט מן השכל ונתלבש בחומר, ואז גורש מן הגן וניתן לו העשב למאכלו כבהמה, הוא שכתוב בו ואכלת את עשב, את עשב השדה. זאת אומרת, רבינו מחיים מסביר שמה שכתוב ואכלת את עשב השדה זה חלק מהכללה שכתובה לאדם, אבל הוא אומר זה מידה כנגד מידה, כן? וניתן לו העשב למאכל, ואת כיוון שהתאווה השתלטה עליו, השתלטות התאווה הורידה אותו למדרגת הבהמה, ואז ממילא הוא אוכל את מה שהבהמה אוכלת.
אז לא הבנתי, כי הוא אומר כי כן האדם הראשון עד שלא חטא והתאווה תאווה היה מלאך השם צבאות. אם בסופו של דבר הוא היה צריך להיות מלאך, no. אז למה צריך
לא, היה מלאך השם צבאות עם בחירה, עם בחירה, לא בלי בחירה. והוא אומר, כשהוא ברא אותו, הוא ברא אותו בנבדל. הנבראים השכליים, השכלים העליונים, אין להם בחירה. אותו דבר הבהמות, הבהמות, הצמחים, אין להם בחירה. לאדם הייתה בחירה, ובבחירה הוא קנה לו מדרגה של מלאך. זה מה שהוא אומר.
בכוח, כן,
אבל בחירה.
בכוח.
מה?
בכוח.
כן, כן, בבחירה. כן, כן, אז באמת, בשלב הראשון, הוא אומר, אדם הראשון לפני החטא היה במדרגת מלאך שהוא קנה לעצמו בבחירתו. אבל אחרי כן בבחירתו הוא גם ירד מאותה מדרגה. תבין, בבחירתו הוא קנה לו מעלה, ובבחירתו הוא גם הפסיד את המעלה. זה מה שהוא אומר. ככה אני אבין משהו. כן.
אבל בטוח שהאדם היה הולך ל...
מה אתה אומר?
זה כמעט ודאי שהאדם הולך לחטוא.
טוב, זה הבחירה. מה זה כמעט ודאי? אתה יכול לחטוא, אדם יכול לחטוא, אדם יכול לא לחטוא. מה, יש לו בחירה. זה הבחירה של האדם. לאדם יש את הבחירה. הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות. הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות או כך או כך. אין בטוח. זאת אומרת, אלא אם כן אנחנו נכנסים לשאלה המפורסמת, הנקודה, הסתירה כביכול בין הידיעה והבחירה. אבל אנחנו מאמינים שיש לאדם בחירה. לאדם יש בחירה. הוא יכול לבחור בטוב, וחס וחלילה הוא גם יכול לבחור בלהפך. יש לו את הבחירה. את אדם יש לו את הבחירה. וכל אדם יש לו את הבחירה, וגם אדם הראשון הייתה לו בחירה. אז הוא אומר, בשלב הראשון הוא בחר במדרגה בצד אחד, אבל אחרי כן הוא בבחירה שלו ירד בצד שני. זה מה שהוא אומר. כן, רק משהו, הוא מסביר פה את הפסוקים, ואכלת את עשב השדה. זה שהתורה אומר אחרי החטא, אז הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב שם, מעניש אותו. אז בין השאר הוא אומר לו ואכלת את עשב השדה. הוא אומר מה פתאום ואכלת את עשב השדה? כמו הבהמות, אתה ירדת למדרגה של בהמה, אז אתה תאכל את מה ש... כמו שבהמות אוכלות את העשב, אתה תאכל גם כן עשב. ואכלת את עשב השדה, תחת אוכלות תחילה פירות הגן. ופירות הגן הוא אומר זה היה מטע השם להתפאר, זאת אומרת זה היה כנראה סוג פירות מיוחדים, אבל 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 אבל, אבל כיוון שהוא ירד למדרגת בהמה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו ואכלת את עשב השדה, ירדת למדרגת בהמה, זה מה שהוא אומר. ועל כן ראוי לכל משכיל לשבר תאוותו ולהכניעה, ושיהיה שברון התאווה לנפש השכלית דבר ערב. זאת אומרת, הוא אומר זה שני דברים. ראשית הוא אומר יש עניין לשבר את התאווה, שנית הוא אומר הצד הרוחני שבאדם, הצד השכלי שבו, צריך להגיע למדרגה כזאת ששבירת התאווה תהיה בשבילו דבר ערב. שתי מדרגות, א' לשבור את התאווה, ב' להגיע למדרגה כזאת ששבירת התאווה תהיה עריבה בשבילו.
מה הכוונה?
יש לפעמים לפעמים אני אומר, לכן אמרתי שתי מדרגות. לפעמים אדם שובר את התאווה, מתגבר על היצר, כן? מתגבר, הוא רוצה כל כך לאכול, אבל הוא כן מגביל את עצמו, כן? אבל זה קשה לו. הוא אומר, הרי האדם צריך להגיע למדרגה כזאת ששבירת התאוות לא תהיה קשה, אלא תהיה תלך בקלות, כמו שנקרא, כן? זה מדרגה, זה שתי מדרגות, ככה אני מבין מה שהוא כותב כאן. לא, הוא מסביר כך את הפסוק גם, הוא מסביר את התחילה של הפסוק. על זה אמר שלמה בכאן תאווה נהיה תערב לנפש. אני שאלתי קודם, המילה נהיה לא מובנת, איך היא נכנסת כאן? היה צריך להגיד תאווה תערב לנפש, אבל הוא מוציא, אבל הוא כותב בדיוק להפך, תאווה נהיה תערב לנפש. המילה נהיה פה היא מלשון שבירה, עוד מעט נראה איך השורש הזה מגיע לשבירה, אבל הוא אומר תאווה נהיה תערב לנפש. זאת אומרת אצל אדם בר דעת, אצל אדם חכם, אז שבירת התאווה היא הופכת להיות עריבה לנפש. יש פה הצגה של שני ניגודים, חכם מצד אחד והכסיל מצד שני, כן? אז אצל הכסיל אני אומר תואבת כסילים סור מרע, אצלו הריחוק מהרע הוא בגדר תועבה אצל הכסיל, ואצל החכם להפך, השבירה של התאווה היא אצלו ערבה לנפש. כן, זה הצגה של שני ניגודים, כסיל מול החכם, כן? כך הוא מסביר את הפסוק, כן? איפה ראינו שהמילה נהיה היא מלשון שבירה? זה הוא מוכיח. הנה אומר, ועל זה אמר שלמה בכאן תאווה נהיה תערב לנפש. מה זה התאווה נהיה? התאווה נשברת דבר מתוק וערב לנפש המשכיל. ומילת נהיה מלשום, מצאנו פסוק בדניאל, מעניין, הוא מביא קודם פסוק בדניאל ואחרי זה הוא מביא את הפסוק בתורה, נראה מדוע. ומילת נהיה מלשון נהייתי ונחליתי. דניאל אומר נהייתי ונחליתי, מחלה ברור שזה שבר, רק הפסוק אומר נשברתי ונחליתי, כן? נהייתי ונחליתי, כך אומר דניאל. המילה נהייתי פה בלשון שבירה, נהייתי ונחליתי, נשברתי ונחליתי. והוא מביא פסוק נוסף במכת הברת, כתוב הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. מה זה הויה? מכה. הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. מה זה הויה? הויה זה מכה. היא מכה את המקנה אשר בשדה. זה נקרא הויה. אז כן? והעניין ראוי למשכיל. עכשיו, למה הוא הביא את הפסוק בדניאל לפני הפסוק בתורה? אז אני חושב בגלל ש... כי זה ההטייה של הפועל קרובה בדניאל יותר קרובה לפסוק שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים תאווה נהיה, הוא הסביר מה זה תאווה נהיה, תאווה נשברת תערב לנפש. אז הוא מביא פסוק בדניאל קודם ששם משתמשים באותה הטייה, נהייתי, נהיה נהייתי. לעומת זאת בפסוק בתורה שם כתוב גם כן אותו פועל אבל בהטייה אחרת, אויה, לא בנפעל, כן? נהייתי זה נפעל, כן?
זה עובד, עכשיו
מקור, כן? אויה, הכל פנים לא בנפעל. והעניין ראוי למשכיל, אומר רבנו בחיי, והעניין ראוי למשכיל שיסיר ויסלק מעליו התאווה הנקראת רע. התאווה באופן כללי, כן? העניין ראוי למשכיל שיסיר ויסלק מעליו התאווה הנקראת רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וכתיב וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. ומפני שהמשבר תאוותו וסר מרע, על כן אמר ותואבת כסילים סור מרע, כי מה שהוא ערב לנפש המשכיל הוא דבר מתואב לכסיל, לפי שהוא אפקור. האמת, הכסיל הוא ההפך המשכיל, כן? זהו מה שכתוב ותואבת כסילים סור מרע. וידוע כי הנמשך אחר התאוות עובר על התורה כולה. מעניין. וידוע, הוא אומר, כי הנמשך אחר התאוות, מת אדם שנמשך אחר התאוות, הוא לא אומר אדם שעובר עבירות, הוא אומר אדם שנמשך אחר התאוות שלו. אדם שנמשך אחר התאוות עובר על, הוא אומר, וידוע, כי הנמשך אחר התאוות עובר על התורה כולה. וימשך אחר התאוות הוא על ארבעה חלקים. זאת אומרת, יש ארבע מדרגות בהימשכות אחר התאוות. האחד במחשבתו, השני בדיבורו, השלישי במאכלו, והרביעי בגופו. והוא מסביר, האחד במחשבתו, כי ימשך האדם אחר מחשבתו בהירורים רעים ומחשבות רעות. וכבר גילה לנו שלמה עליו השלום, לימד דעת את העם כי האדם הוא נענש על חטא המחשבה. מעניין מאוד מה שהוא אומר, לימד דעת את הגמרא. הגמרא אומרת מחשבה רעה בישראל אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מה פירוש? אז יש מקום להבין את זה בכמה צורות. מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז אפשר להבין שהכוונה היא אדם לא נענש על מחשבה רעה כמו שהוא נענש על מעשה רע שהוא עושה. אפשר להבין כך, אבל אפשר להבין לא כך. אפשר להבין מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, הכוונה היא בישראל כשיהודי חושב מחשבה רעה זה עדיין לא אומר שהוא יעשה את המעשה. זה לא יביא, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, עדיין הוא לא עשה, הוא חשב אבל לא עשה. אבל בגויים הגמרא אומרת מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אפילו אם לא עשו, חשבו לעשות רעה כבר נחשב כאילו עשו, כך אומרת הגמרא. במחשבת עבודה זרה אפילו בישראל כתוב שמחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אצל יהודי כשהוא חושב מחשבת עבודה זרה, אז והגמרא מביאה פסוק למען תפוס את בית ישראל בליבם, אז רואים שעל עצם המחשבה הוא כבר נתפס. אבל רואים שהוא מפרש, כאן הוא אומר מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אני אומר, הוא אומר יש עונש גם על מחשבה, כי האדם אומר כבר גילה לנו שלמה עליו השלום לימד דעת את העם כי האדם הוא נענש על חטא המחשבה כאילו חטא בפועל. עד כדי כך כאילו חטא בפועל. והוא שאמר שלמה, והוא שאמר במשלי, לב שמח ייטיב פנים, כי שמח, מעניין, לב שמח ייטיב פנים, כי שמחת הלב היא אם במצווה באמת, אני אומר, רואים פה פירוש, פירוש מיוחד. שמחת הלב היא, בקיצור, כשאדם שמח, רואים את זה על הפנים שלו. זה מה שהוא אומר. לב שמח, יטיב פנים. אבל אפשר היה לחשוב, מתי שייך לומר לב שמח, יטיב פנים, כשאדם שמח בליבו על דבר טוב. אבל הוא מפרש אפילו על דבר רע, אפילו על עבירה. אם אדם שמח בעבירה, זה ניכר על הפנים שלו. אז הוא אומר, לב שמח יטיב פנים, כי שמחת הלב היא אם במצווה, אם בעבירה, הנה היא ניכרת בגוף. לפי שהלב שורש הגוף, ולאיכות השורש מתגלה בענפים, והרי זה... מעניין מאוד, אין לו פסוק ישיר שמדבר על כך, הרי הוא אני אמרתי, הוא אמר פה חידוש גדול לדעתי, אמר חידוש גדול מאוד, שאדם נענש בפועל על מחשבה רעה אפילו שהוא לא עשה. אמרתי, בגמרא לכאורה כתוב לא כך, בגמרא כתוב מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. והוא נוקט, הוא אומר שמחשבה רעה אדם נענש עליה כאילו עשה מעשה בפועל. לכן אמרתי, זה חידוש. אבל מעניין שהוא מביא לזה ראיה, שלדעתי הראיה היא ראיה עקיפה, היא לא ראיה ישרה. מה הוא מביא? לב שמח יטיב פנים. אז הוא אומר, אז הוא מפרש, מה זה לב שמח יטיב פנים? הכוונה היא, כשאדם שמח בליבו בפנים, זה ניכר על הפנים שלו. אז אני הייתי אומר, אולי זה רק במעשה טוב שאדם עושה. מי אמר שבמעשה רע? אומר, לא, גם במעשה רע. אז מה? אז מכאן הוא מגיע למסקנה שכיוון שזה ניכר על הפנים, זה שאדם שמח, למשל אם אדם שמח בעבירה, זה שאדם שמח, על זה הוא יענש. לכן אמרתי, זה חידוש, זה לא כתוב כאן שהוא יענש. כתוב כאן לב שמח יטיב פנים, אבל לא כתוב שהוא יענש.
אבל הרב חושב שהוא הצליח לקשר את זה?
מה? לא, אני לא יכול.
הוא הסביר למה מחשבת,
אני קשה לי, לי קשה. אני אומר, יש לי קושייה, אני לא מבין. הראיה שהוא מביא לדעתי לא מספקת, אלא אם כן הוא יביא עוד ראיות, נראה.
גם בתורה הקדוש ברוך הוא כולל את זה, יען לא עבדת אותי בשמחה ברוב טוב.
שמה זה הפוך, שמה זה כשאדם עובד עבודת השם. הפסוק הפוך, אדם עובד את השם אבל לא עובד בשמחה, על זה יש תביעה. כן, אדם עובד את השם, עושה את מה שצריך לעשות, אבל לא, יען לא עבדת את השם לוקח בשמחה ובטוב לבב. אבל כאן הוא אומר להפך, אדם שמח בעבירה. כן, אדם עושה, אדם לא עושה עבירה, בסך הכל מהרהר בעבירה, וזה גורם לו שמחה, וזה גורם לו שמחה. הוא אומר, הוא לא אומר רק נענש, הוא אומר נענש כאילו עשה בפועל. עד כדי כך
אנחנו מסתכלים גם על העניין שמחשבה רעה מביאה עצבות.
נו,
זה חטא. זה הפוך מלעשות
עבודה. אבל הוא רוצה לומר הפוך, זה מה שאני אומר. הוא מפרש לב שמח יטיב, אני אומר, זה הקושי. הוא מפרש לב שמח יטיב פנים, הכוונה היא אדם שמח, ואדם יכול לשמוח בין בעבירה ובין במצווה. אתה צודק לכאורה, אנחנו רואים אדם שעושה עבירה הוא שמח, ההפך, זה אשליה של שמחה, זה לא שמחה, כן, זה אשליה של שמחה. אבל הוא מפרש לא כך. הנה, והרי זה כאילו חטא בפועל. אז בינתיים הוא לא הסביר יותר. אז הוא אומר, יש מצב שבו אדם חוטא, אדם חוטא במחשבה, כן? נמשך אחר התאוות, לא אומר חוטא, נמשך אחר התאוות במחשבתו. אחרי זה אדם נמשך אחר התאוות בדיבורו. מה זה בדיבורו? בחטא לשון הרע ורחילות ונבלות הפה, שהחלק הזה מהדיבור מגונה ומשוקץ ואסור מדין התורה. ותדבר דברי רחילות, לשון הרע ודברי נבלות פה, זה אסור מן התורה. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום, ופי כסילים יביע איוולת. וסמוך לי, סמוך לאותו פסוק שכתוב בו פי כסילים יביע איוולת, כתוב בכל מקום עיני השם צופות רעים וטובים. בכל מקום עיני השם צופות, כביכול יש השגחה, כן? בכל מקום עיני השם צופות רעים וטובים. אז הוא מסביר מה הכוונה, כלומר ישגיח בדיבור הזה להענישו. וכן התנבא ישעיהו עליו השלום בתוכחותיו ואמר, כשהוא מתאר את החטאים, כן? אז הוא אחד החטאים שהוא מתאר, וכל פה דובר נבלה, וכל פה דובר נבלה. אז רואים שזה חטא, וכל פה דובר נבלה. ולפי שדרך מעניין, ולפי שדרך הבחורים בזה אמין מהדיבור, לכך התחיל הכתוב שם בישעיהו, על כן על בחוריו לא ישמח השם. אז זה המדרגה השנייה, כן? נמשך אחר התאוות בדיבור. המדרגה השלישית, השלישי במאכלו, שימשך אחר התאוות, תאוותו במאכלים שאסרה תורה או המותרים. זאת אומרת, נמשך אחר התאוות לא רק במאכלים אסורים, גם במאכלים מותרים, שגם זה אסור מדין התורה.
אבל ברשות התורה.
כן, זה הוא יגיע לזה עכשיו עוד מעט. ועל זה אמר דוד עליו השלום, ותורתך בתוך מאי. אז מה הפשט בפסוק? דוד אומר ותורתך בתוך מאי, שיבח את עצמו. אז הפשט, אפשר להגיד ותורתך בתוך מאי, שהכוונה היא אדם הגיע למדרגה כזאת שהתורה הפכה להיות כביכול חלק ממנו. אבל רואים שהוא לא מפרש כך, הוא מפרש מה שכתוב בתורתך בתוך מאי, דוד המלך משבח את עצמו שלא נתן בתוך מאיו מעולם, ולא היה מאכלו כי אם על פי התורה. מה זה בתורתך בתוך מאי? גם במאכלים שלי נזהרתי שכל מאכל שאני אוכל יהיה מאכל שמותר על פי דין תורה. זה הכוונה בתורתך בתוך מאי. ואין צריך לומר שהיה נזהר מהמאכלים האסורים, אף כי מן המותרים, קל וחומר מהמותרים, במותרות היה נזהר. ממש מותרות אדם צריך לאכול, אבל הכוונה היא, אדם אוכל יותר ממה שהוא צריך. יש דברים שאדם צריך לאכול. אדם בלי, אם אדם לא יאכל, הוא לא יתקיים. אבל יש מה שנקרא מותרות. אני אוכל יותר ממה שאני צריך, כן? ואת האכילה הזאת אני אוכל כדי להסביע את התאוות שלי. אז זה נקרא, זה מה שהוא אומר. כי מן המותרים במותרות היה נזהר. הפסוק אומר במשלי, צדיק אוכל לסוב הנפשו. איך ניכר הצדיק? הוא אוכל מה שהוא צריך, אבל לא יותר, כן? ואמר הכתוב, שומר פיו ולשונו. מעניין איך שהוא מסביר את הפסוק. אנחנו מפרשים בדרך כלל את הפסוק, שומר פיו ולשונו, לגבי לשון הרע, כן? אדם נזהר לא לדבר דברים שאסור לדבר, והוא מסביר אותו לגבי אכילה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. עכשיו, הדרגה הרביעית, שהוא נמשך אחר התאוות בגופו, שימשך אחר תאוותו בעניין העריות, ואין צריך לומר במה שאסרה התורה ממנו, כי גם המותר במותרות הוא חטא. כמו שהוא אמר לגבי האכילה, יש דברים שאדם צריך, אבל יש דברים שהוא לא צריך. והוא, כמו שאמרנו לגבי האכילה, אז גם במותרות, גם בדברים המותרים, בתאוות העריות המותרת, כן? אז הוא אומר, יש דברים שהם צורך, אבל יש דברים שהם לא צורך. והרי לך ארבעה חלקים שהאדם מוטבע להימשך אחר תאוותו בהם. ומניין הוא אמר משפט חריף בהתחלה, מי שנמשך אחר התאוות עובר על כל התורה כולה. אדם שנמשך אחר התאוות, כך הוא השתמש, הנמשך אחר התאוות עובר על התורה כולה. אז הוא מסביר, ומניין שהנמשך אחר התאוות הוא עובר על התורה כולה? אז הוא אומר פסוק במשלי, הלא המלך שלמה גילה לנו העניין הזה שאמר, לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה התגלה. פסוק מעניין, לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה התגלה. לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה התגלה. מה פירוש הפסוק? אז הוא מסביר, יאמר, כי מי שרודף אחר התאווה ומבקש אותו ימצא עצמו נפרד. מה הכוונה? אז הוא מסביר, כלומר יחידי שלא יישאר לו רע ועמית שהכל בורחים ממנו, מסתלקים מעליו לרוע הנהגתו. ואת אדם שנמשך אחר התאוות שלו גורם לכך שהוא יישאר לבד. יאמר כי מי שרודף אחר התאווה ומבקש, מבקש אותו, בכוונה מבקש את התאווה, ימצא עצמו נפרד, כלומר יחידי שלא יישאר לו רע ועמית שהכל בורחים ממנו, מסתלקים מעליו לרוע הנהגתו. והנה, אומר, התוצאה של אותה רדיפה אחר התאוות באה לידי ביטוי גם בתורה. איך? והנה זה בועט ומגלה פנים בתורה. כתוב, לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה התגלה. אז הוא מפרש, מה הכוונה בכל תושייה התגלה? והנה זה בועט ומגלה פנים בתורה, זהו בכל תושייה נתגלה. התורה נקראת תושייה. למה היא נקראת תושייה? הגמרא אומרת, בגלל שהתורה מתשת כוחו של אדם. התורה, הכינוי שלה זה תושייה, מלשון התשה, כן? היא מתשת כוחו של אדם. אדם שעוסק בתורה, כן, מתעייף. כך אומרת הגמרא. בכל תושייה, אז המילה תושייה היא כינוי לתורה. עכשיו, הוא אומר, אדם שרודף אחר התאוות, בסופו של דבר, וזה יכול להיות אדם צדיק, אדם שעוסק בתורה, אבל הוא רודף אחרי התאוות. כן? אדם כזה בסופו של דבר יגיע למצב שהוא יבעט בתורה ויגלה פנים בתורה שלא כהלכה. יש מושג שנקרא גילוי פנים שלא כהלכה. המשנה אומרת בסנהדרין, המגלה פנים בתורה שלא כהלכה. זאת אומרת, אדם לומד את התורה, אבל הוא לומד אותה לא נכון. והוא אומר, זה תוצאה של רדיפה אחרי התאוות. מה יש?
למה עושה לי רע בלב?
צריך להפסיק ללמוד רבנו מחיי, אני חושב.
אני חייב, אני מתאפק פה, אני חייב להגיד, מגיע ליהודי טוב מאוד, זה החבר שלי, לא יודע מה, וזהו, הוא התקרב לאיזה חצר של בבא, עד מהבבות, לא יודע מה זה. עכשיו, אני, יש לי הרגל לא טוב, אני לא אוהב אלכוהול. כן, מה שלא יהיה. אבל אם אני שם קוקה קול או משהו, אני אוהב. מה שלא יהיה. וודקה, זה. הזמין אותי לשולחן שם, אני ואשתי.
איפה?
בבית שלו, שם. הוא מתגאה שקיבל אז הוא רואה שאני עושה את זה.
שאתה מערב קולה עם וודקה?
עם היין שלו. היין. אז אני מערב את
קולה?
הכל עם היין, לוקח יין זה, אז אני אשתה את זה. אתה בא לקי, נכון? אז הוא בא ואומר, אתה יודע כמה עולה היין הזה? אז אני אמרתי, שמע, אני אשתה קונקורד, כי אני משלם 20 שקל, 25, 50 שקל. 50 שקל? 1,200 שקל.
1,200 שקל בקבוק יין?
1,200 שקל. והוא גאה.
מה?
הוא גאה. שהוא קיבל חמישה בקבוקים מהבאב הזה, זאת אומרת 6,000 שקל ביין.
אבל זה יין קדוש עם ברכה,
כן, היה קדוש ולא יודע מה. כשאני רואה את זה, ראית את זה, זה גוע נפש. מה זה הדבר הזה?
אתה מרבב את זה?
מה אתה שותה? זהו, זה הצד שלו שאני מבין. אבל אני אמרתי, זה מין דבר כזה. והוא אומר שהפה שהוא חילק לכל החסידים, אתה יודע, והוא אחד מהזה, אז לא פלא שאתה יודע, אז אחר כך קראתי בעיתון מה שקראתי בעיתון, כן, על הבאבא הזה, אתה מבין? אז אם אתה שואל אותי, זה עד כדי כך שהתורה בועטת?
לא, הוא בועט בתורה.
נכון, נכון. וזה ממש ככה, מתחיל עם היין של 1200 שקל, אתה מבין? חמישה בקבוקים לכל החסידים, אחר כך יש את העיתון שאתה קורא, מה שאתה קורא בעיתון, אתה מבין? עד שהתורה, עד איך הם מבין התורה, ממש ככה, סבירה בלב, אבל זה בדיוק כך, מה שכתוב פה זה תמיד נכון, אם אתה מבין או לא מבין, אתה מבין, ככה, ממש ככה.
טוב, טוב.
זה מחזיק את מוסדות התורה, אתה יכול מדי חכמים.
בבקשה.
זה יוצא מחד בעיתונים.
ממש ככה, אבל זה עצוב, זה עצוב. עצוב מאוד.
טוב. נכון. אני אומר, הרי מדובר פה...
לא, אבל הנקודה שלי, אני עם הנשמה הפשוטה שלי, אני לא מבין את זה, יין של 1200 שקל, אתה מבין? אני לא מבין את זה. צריך שתות יין של 1200-5 בקבוקים.
אבל זה תרומה, למוסדות התורה
שלו. אנשים מתים מרעב, אז תגיע שאתה, אתה יודע, תתן אנשים.
לא, בבית היין לא שווה 1200 שקל. הוא נותן 1200,
הכוונה... תרומה, לישיבה
ועקב. לא, 1200 שקל.
אבל מה הוא עושה עם זה?
יין שלא יודע מה, זו הנקודה, 1200 שקל. הוא שאל כמה הוא חושב ששווה יין הזה. לא בגלל שהוא שילם, אז הוא קיבל בזה מתנה.
לא, אבל זה יין ש... אתה חושב באמת יין שהשווי שלו...
כן, כן, כן. אין יין של 1200 שקל.
לא, יכול להיות איזה יין ישן מיוחד.
מה?
בארץ אני לא יודע.
ברור שיכול להיות.
בחוץ לארץ יש.
בצרפת, כן. אפילו יותר מזה.
זה כל הקטע.
יש להם...
מה יש?
יין שיש להם חביות 10-20 שנה.
אני לוקח לך זה מה זה.
אה, כן, יש יינות ששווים כל כך.
זה מה שאני ראיתי. מה זה ההרגלים האלה? מאיפה בא המושגים האלה?
הוא קיבל את זה מהתורם בחול, והוא נותן את החסידים.
בצרפת יש דבר כזה גם כן. יין בסווה, כן?
כן.
בקבוק יין ב-300 דולר.
יש חביות
מיוחדות. זה חבית, 10 שנים, אני יודע מה.
30 שנה.
20 שנה.
אפילו יותר.
כן.
יש אפילו 150, 200 שנה.
כן,
כן, נכון.
וזה יין טוב, יין ישן.
אף אחד פותר מגלל, אם זה לא טוב, זה בעיה. מוכים.
טוב. ומפני זה, שורה תחתונה. ומפני זה, נצטווינו בתורה שנפרוש מהתאוות ואין צריך לומר בדבר האסור, כי גם במותר, לא רק בדברים אסורים, זה ודאי, אבל גם בדברים שהתורה התירה, וכל הפורש עצמו מן התאוות נקרא קדוש, שכן מצינו בנזיר שלא פרש, לא פרש אלא מהיין בלבד, הוא כבר נקרא קדוש, שנאמר קדוש יהיה גדל פר עשה ראשו. וכן ישראל בסיני נקראו קדושים כשקיבלו התורה, כעניין שכתוב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כדי שיפרשו מהתאוות נצטוו על מידת הקדושה. וזהו שכתוב, עכשיו הוא מגיע לפרשה שלנו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, על דרך הפשט לשון קדושה הוא עניין פרישות והבדל, והפרשה הזאת עזרה לכל ישראל שיהיו פרושים וגדורים במידותיהם. זה הרמב"ן, הרמב"ן על התורה, מה שאתה הזכרת קודם. הרמב"ן אומר, מה זה קדושים תהיו? הוא אומר, זה מצווה מיוחדת מן התורה. מה המצווה? המצווה היא לא להיות נבל ברשות התורה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שהתורה לא אוסרה. התורה אסרה נבלות, התורה אסרה בעלי חיים אסורים, התורה אסרה הרבה דברים, אבל התורה, אבל יש הרבה דברים מותרים. לשתות יין היא לא אסרה, מותר לאדם לשתות יין.
נוח יצא מטבע.
אין אפשר לשתות יין. אז יבוא אדם ויגיד, אז אני אשתה יין חופשי. כן?
חופשי.
אם זה הדרגה של רבינו בחיים, קצת לא מבין. יש השלישי זה מטרות, לא אוכל, אוכל הוא מותר.
כן.
לפני, לדרגה פחות, זה לשון הרע, זה אסור.
נכון.
ולמעלה זה החיות.
לא, 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 הוא אמר, הוא חילק.
זה בדרגה או זה ב...
לא, 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 אתה צודק. הוא עשה חלוקה בין מחשבה, דיבור, מאכל וגוף. כן?
זה לא דרגות.
זה לא דרגות בחומרה. אתה צודק. יכול להיות שהדרגות של החומרה בעריות הן יותר חמורות.
נכון, בגלל אין שולי.
זה חלוקה אחרת. חלוקה אחרת. מחשבה, רדיפה אחרי התאוות במחשבות, רדיפה אחרי התאוות בדיבורים.
זה קטגוריות.
בדיוק. ארבע קטגוריות, בדיוק. כן? עכשיו, אז מה אמרתי? התחלתי להגיד, הרמב"ן אומר שמה שכתוב קדושים תהיו, הכוונה, רש"י אמר קדושים תהיו, כמו שהוא אומר, פרושים תהיו מן העריות. ולמה הוא אומר מן העריות? הוא לומד סמיכות הפרשיות. סוף פרשת אחרי מות עוסקת פרשת עריות, תחילת פרשת קדושים אומרת התורה קדושים תהיו, הכוונה פרושים תהיו ממה? ממה שדיברתי קודם, מהעריות. אבל הוא אבל בא רמב"ן ואומר קדושים תהיו, הכוונה היא כמו שאמרתי, יש הרבה דברים שהתורה לא אסרה, אז יבוא האדם ויגיד, אז זה מותר, אם מותר אז אני יכול לעשות את זה בלי הגבלה, התורה לא מגבילה אותי. אז באה התורה ואומרת קדושים תהיו. נכון שהתורה לא הגבילה אותך בשתיית יין, נכון שהתורה לא הגבילה אותך באכילה, נכון שהתורה לא הגבילה אותך בזמן שאשתך מותרת לך, כן? אבל אדם צריך לדעת לעשות גבולות, וזה הדרישה של קדושים תהיו. אל תהיה נבל ברשות התורה. מה זה נבל ברשות התורה? מצד אחד זה נבלות לרדוף אחרי התאוות, מצד שני, אבל זה ברשות התורה, התורה לא אסרה. אדם אומר, אני לאכול, אני מלא את הבטן שלי בלי הגבלה, כן? זה טוב, האוכל טוב, אז אני אוכל בלי הגבלה, אני עובר על איסור, אני אוכל הכשר של הבדץ, לא, שום דבר לא אסור, כן? כן? אבל אומרים לו, לא, מה שאתה צריך, זה מה שהוא אומר, מה שאתה צריך תאכל, אבל מה שאתה לא צריך, כן? אז אתה צריך להימנע. לאדם צריך לדעת להגביל את עצמו, וזה מה שהוא מסביר. והפרשה הזאת עזרה לכל ישראל שיהיו פרושים וגדורים במידותיהם, שיתבונן כל אחד ואחד על יולדיו ויעיד עליהם, שיעיד הבן אל אביו ואמו שהם לא כעין הבורא. מעניין מאוד, הוא מוצא פה סמיכות פרשיות. כתוב קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו. מה הקשר בין קדושים תהיו לבין הדין של איש אמו ואביו תיראו? אז הוא אומר, אז הוא אומר ככה, כמו שהתורה אומרת לך קדושים תהיו כי קדוש אני, אז לכאורה יש פה נימוק. התורה אומרת אני דורש מכם להיות קדושים, למה? כי קדוש אני השם. אז מה? אז הקדוש ברוך הוא קדוש, אז מה? למה זה מחייב אותנו להיות קדושים? משום ככה אני מבין מה שהוא אומר. הוא אומר, משום שאתה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה בהתנהגות שלך מעיד על הבורא. ההתנהגות שלך זה עדות על הבורא. כמו שאתה מתנהג, אתה מעיד על מי שברא אותך. אז כמו שאתה מעיד על מי שברא אותך, הבורא ברא אותך. הגמרא אומרת במסכת נידה, שלושה שותפים בו באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. ההתנהגות שלך מעידה על הבורא וגם מעידה על אבא ואמא שלך. אז הדרישה של האדם, הדרישה מהאדם להיות קדוש, נובעת מצד זה שכל ההנהגה שלו היא הנהגה של עדות. רואים עליך מי ברא אותך, כן? כמו שהקדוש ברוך הוא דורש, כן, שתתנהג בקדושה מצד שאני הבורא, הוא דורש גם שתתנהג בקדושה מצד שיש לך אבא ואמא. אתה מבין? משום שאתה מעיד על אבא ואמא שלך, כל ההתנהגות שלך מעידה על מי שברא אותך, כן? זה מה שהוא מכניס כאן, כן? והנה, אני אקרא את זה בפנים. שיתבונה, הנה, והפרשה הזאת עזרה לכל ישראל, שיהיו פרושים וגדורים במידותיהם, שיתבונן כל אחד ואחד על יולדיו. על יולדיו ויעיד עליהם, שיעיד הבן על אביו ואמו שהם לא כעין הבורא. כמו שאמרתי, שלושה שותפים יש באדם, ויעיד על הבורא שהוא האב העליון התברך שחידש עולמו. זהו שהזכיר מיד, זה הסיבה שמיד אחרי המצווה של קדושים תהיו התורה אומרת איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו. מעניין, הוא אומר גם מתוך זה שאתה למעשה בכל ההנהגה שלך מעיד, אז אתה מעיד על הקדוש ברוך הוא, אתה מעיד על האבא והאימא שלך, אתה גם מיד אחר כך כתוב ואת שבתותי תשמורו, מצא סמיכות הפרשיות, כי גם השבת זה עדות. השמירה של השבת על ידי ישראל היא עדות על בריאת העולם, כן? כי אותי ביני וביניכם. למה אנחנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשמור על השבת, משום שהשמירה של השבת היא עדות על בריאת העולם. אז זה מה שהוא אומר, כי מצוות השבת עדות ומופת על חידוש העולם. ומה שהקדים האם לאב, כתוב איש אמו ואביו תראו, רש"י מביא דרשת חז"ל, כן? ומה שהקדים האם לאב, לפי שמנהג הבנים שיקלו ביראת אמותם, ואין כן המנהג באב, מאב המפחדים יותר מהאימא, לכך הקדים בעניין העירה את האם לאב. אבל אצל, זה הכל גמרא בקידושין, אבל אצל הכבוד הקדים האב להם. כתוב כבד את אביך ואת אמך, הוא שכתוב כבד את אביך ואת אמך. אז הגמרא מסבירה, משום שרגיל הבן לכבד את אביו יותר מאשר את אמו, אז לכן ביראה כן, התורה מקדימה את האמא לאבא, כי הוא באופן טבעי מפחד מהאבא יותר מהאמא. בכיבוד, שהוא מכבד את, את האמא יותר מהאבא, בא התורה ומזהירה אותו קודם, כבד את אביך ואת אמך, כן? זה מה שהוא אומר. אבל אצל הכתוב, הוא שהכתוב אומר, כבד את אביך ואת אמך, ואם היו שניהם מסכימים בכך, ואם היו שניהם מסכימים בכך שתחלל את השבת, לכך שמח ואת שבתותיי תשמורו אני השם אלוקיכם. כלומר של כולכם, כי אתה והם חייבים בכבודי. מה הכוונה?
אם היו שניהם מסכימים,
לא, הגמרא אומרת, אם אמר לו אביו כן, אמר לו בשלי, ואומר לו לבשלו בשבת, כן? אז התורה מזהירה, כולכם חייבים בכבודי, גם האבא שלך והאימא שלך חייבים בכבוד השם, ואם אני אמרתי לשמור את השבת, אז מילא הדרישה הזאת היא דרישה שתקפה יותר מהדרישה שלהם. אגם שאתה מחויב לעשות את מה שהם דורשים כמצווה, אבל כל זה בתנאי שזה לא פוגע במצוות השם, כן? זה מה שהוא אומר. ושמח לו מיד עבודה זרה, הוא שאמר אל תפנו אל האלילים, כי הכופר בחידוש, הכוונה בחידוש העולם, כמו שהוא עובד, כעובד עבודה זרה. ולשון אל תפנו, לשון פניית הלב הוא, ויזהיר הכתוב שלא יפנה לבבו להם, אפילו בלב, כן? שיאמין שיש בהם ממש, אלא שיהיו האלילים בעיניו הבל וריק. והוא כאין מה שכתוב בדברים בפרשת ניצבים, איש אשר לבבו פונה היום בלב, או השימוש לשון הוא מה זה, מה זה נקרא פניית הלב, הכוונה בלב, ואם יפנה לבבך ולא תשמע. ואמר ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, כך כתוב בפסוק. מה הכוונה? שלא תעשנה בידיים, ואף על פי ש, זאת אומרת, הכוונה היא יש איסור לעשות פסל, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, כן? אז הכוונה היא לא לעשות בידיים אף על פי שדעתו שאין בה ממש, כן?
על פי ש?
שדעתו, דעת מי שעושה את הפסל שאין בו ממש, הכל שטויות, אבל התורה אוסרת את העשייה, ואלוהים מסכה לא תעשו לכם. השם נאמן כתוב אני השם אלוקיכם, מה הכוונה? השם נאמן לשלם שכר מצד אחד, יש פה שימוש בשני שמות של הקדוש ברוך הוא, שם אחד הוא שם הרחמים ושם שני הוא שם הדין. אז הוא אומר השם, השם זה שם הרחמים, י' כ' ו' כ', אלוקיכם זה דין. אז הוא אומר השם נאמן לשלם שכר למי שיעשה את המצווה כמו שצריך, וחס וחלילה אלוקיכם דיין להיפרע ממי שיעבור את העבירה, לא יתנהג כמו שצריך, כן? והתעד כאן הוא פירש על דרך אחת. עכשיו הוא עובר לפירוש שני, וייתכן לפרש קדושים תהיו. עכשיו הוא מפרש פירוש חדש, שימו לב. וייתכן לפרש קדושים תהיו, זו קדושת המחשבה, כעניין שאמרו לעולם יקדש עצמו בשעת תשמיש, ולפי ששלמות הקדושה לזרע ישראל תלויה ביצירה, לכך אמר הנביא וגם את בניהם אשר ילדו לי. רואים, הנביא משתמש בביטוי מאוד מעניין, וגם את בניהם אשר ילדו לי. מה פירוש אשר ילדו לי? מה זה נקרא? זה דיבור של הנביא בשמו של הקדוש ברוך הוא. וגם את בניהם אשר ילדו לי, מה זה ילדו לי? קרא את ישראל נולדים לו. מדוע? אז הוא אומר כי הם מיוחדים לשמו. אז מה הוא מתכוון לומר? קדושים תהיו. אז הוא מסביר, לאחר שהזכיר פרשת עריות למעלה במין האסור, כן, בנשים שאסור לבוא אליהם, יזהיר אתה ויאמר קדושים תהיו במין המותר הראוי לכם, הכוונה אדם באשתו, במין המותר הראוי לכם להידבק בו, כי הדבק במינו בקדושה גם הנשמר מהעריות קדוש יאמר לו. והוא הזכיר בעזרת הקדוש, כתוב דבר אל כל הדת בני ישראל, אומר מה זה אל כל הדת? אז רש"י כבר מביא שהדיבור הזה נאמר בהקל, הפרשה הזאת נאמרה בהקל, אבל הוא אומר מה זה אל כל הדת בני ישראל? הכוונה אל כל הדת בני ישראל, הכוונה לאנשים ולנשים. מדוע? משום שיש פה דרישה גם מהאיש וגם מהאישה, זה מה שהוא אומר. והזכיר בעזרת הקדושה הזאת כל הדת בני ישראל, כדי לכלול בזה גם את האנשים וגם את הנשים, לפי שהעזרה לכל אנשים ונשים הוא קיין שכתוב בנדבת המשכן ויקאל משה את כל הדת בני ישראל, גם שם כי הנדבה הייתה לכל ישראל אנשים ונשים יחדיו, ולפי שהאב והאם סיבת הבן, על כן אמר איש אמו ואביו תיראו, כמו שהזכרנו קודם את הגמרא, לפי ששלושה שותפים יש בו באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו, והקדים האם למעלתה, שימו לב למשפט, הקדים האם למעלתה, כי הקדושה מעלה יתרה באישה יותר מבאיש.
הוא מתכוון לדור שלו, היום קשה לראות
מה?
הפריצות שיש ברחובות היום והכל, איך אפשר...
לא, הוא אומר, ההפך, תראה, אתה רואה את הרע, תראה את הטוב. הוא אומר, אפשר לראות להפך, בנשים שהן צנועות, אז זה בדיוק להפך. הוא אומר, הקדושה מעלה יתרה באישה יותר מבאיש, ואחריהם הזכיר האב, שהוא העיקר, ואחריהם השותף השלישי, התברך העליון על הכל, ולכן הפסוק מסיים, אני השם אלוקיכם, הוא השותף המטיל בו נשמה, שהוא העיקר. בקיצור, הוא דורש את כל הפסוק הזה על ביאת איש ואשתו. כל הפסוק הזה נדרש על שעת הביאה, כן? שהתשמיש יהיה בקדושה, זה מה שהוא אומר.
מה שהוא אמר?
מה אתה אומר?
מה שהוא אמר על מעלת הקדושה אצל האישה, שהיא עליונה יותר מה...
יקדים האם למעלתה, כי הקדושה מעלה יתרה באישה יותר מבאיש.
כן, אולי הכוונה שלו זה דווקא כשה... אצל האישה נבחנת יותר הקדושה.
אני יכול להיות שהכוונה היא, אני אגיד לך מה הכוונה, שאצל האישה אפשר להרגיש יותר בקדושה, זה מה שאתה מתכוון.
כן, בגלל שיש לה נטייה אפילו ללכת יותר לצד ההפוך,
אז ממילא זה ניכר יותר אצלה, נכון? ניכרת הקדושה יותר אצלה. אז בדיוק מה שאתה אמרת, אבל בכיוון ההפוך, אתה מבין?
אולי יכול להיות שהוא מדבר, הרי ידוע באופן טבעי שאישה לא מהבחינה הזו, אלא מהבחינה שהיא צנועה בעניינים שלה. זאת אומרת, גם זאת שהולכת איך שתלך בחוץ, בתוך הבית, בכל זאת יש לה תצניות. זה לא כמו גבר שהולך בלי חולצה.
נכון.
אצל האישה,
נכון,
גם
נכון.
אם היא הולכת איך שהיא הולכת, נכון. היא עדיין ב...
כל מקום הוא אומר הקדושה מעלה יתרה ניכרת באישה יותר מבאיש. עכשיו הוא עובר לשבת ואמר את שבתותיי תשמורו לפי שעיקר עונה בשבת, כך אומרת הגמרא, הגמרא אומרת עונה תלמידי חכמים בשבת, ומילה תשמורו כלשון הכתוב ואביו שמר את הדבר, מה הכוונה? מלשון מה זה שמר? שמר הכוונה ציפה מתי זה יתקיים. אז הוא אומר המילה תשמורו כאן שוב היא בלשון ציפייה, ולשון רבותינו ז"ל שמור לי על הפתח, וזהו שכתוב בישעיהו כי כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי. הכוונה היא שוב תשמור, הוא הכוונה לשמור, לצפות לשבת, לחכות לשבת. לסריסים הם המסרצים את עצמם כל ימי השבוע, אשר ישמרו את שבתותיי, שהם ממתינים לשבת, שהיא עיקר העונה. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל את הפסוק בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ושב, כן, ושב לצים לישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו אשר פריו ייתן ביתו וכל אשר יעשה יצליח. אז אומרת הגמרא, מה זה אשר פריו ייתן ביתו? זה המשמש מיטתו מערב שבת לערב שבת, והשכר שלהם שייתן להם לעולם הבא יד ושם טוב מבנים ומבנות שיש להם בעולם הזה. כן? יש להם בעולם הזה. אני רק אגמור עוד קטע. אז בקיצור, זה דרוש שהוא עושה כאן על הפסוק, כן? ויש שפרשו כי מה שהזכיר סריסים, הכוונה לישעיהו, ישעיהו אומר כי כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי. אז הוא אומר, ויש שפרשו כי מה שהזכיר סריסים במצוות שבת, לפי שמצוות שבת נצטוות לדורות, שנאמר לדורותם ברית עולם, כך כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. והסריסים, רחמנא ליצלן, אדם שהוא סריס, כיוון שאין מולידים ואין בהם דורות, יחשבו את עצמם פטורים מהשבת, לכן יזהירם שישמרו וייתן להם שכר טוב מבנים ומבנות. ושמח את הפסוק אל תפנו אל האלים, זה המשך אותו דרוש, לפי שאסור להסתכל בנשים, וכן דרשו רבותינו ז"ל כל המסתכל בנשים עובר משום אל תפנו אל האלילים, ולפי שאסור לחשוב באישה אחרת, הכוונה על אישה אחרת, וכך שמח לו ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, שכל המשמש מיטתו ומחשב באישה אחרת אותם בנים נקראים אלוהי מסכה. מעניין מאוד פירוש שלו על הפסוק. טוב, עד כאן. מה אתה אומר? כן, כן.